about, huh? Okay. כתוב בתורה, ויום מקים את המשכן, נעלה הענן מעל אוהל העדות. אומר הזוהר הקדוש, ביום שהוקם המשכן כאן, הוקם המשכן למעלה. והשטן ברח 400 פרסה. כמה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר מכדור הארץ, ולא היה לו מקום לחנות. עזב את העולם, די. אין שטן, אין ערב רב, אין ערבים, אין בגץ, אין אפליות, אין צרות, אין מלחמות, אין מחלוקות. נהיה שקט. רק השטן ברח, למה? בנו את המשכן. אחר כך, שעשו את העגל, הערב רב, חזר בחזרה, השם יצילנו. אומר הזוהר הקדוש, זה שאנחנו אומרים בסוף שירת הים כל יום, מכון לשבתך, פעלת אדוני, מקדש אדוני, כוננו ידיך. מה פירוש? מכון לשבתך. פירוש המילה מכון, מה הוא? אומר הזוהר, מכוון. בית המקדש הזה התחתון שבעוונותינו הוא חרב, ועדיין לא נבנה. ואיך ייבנה? מהשנאת חינם איך ייבנה? בית המקדש הזה שנחרב, יש כנגדו מקדש למעלה. כמו שיש ירושלים התחתונה, יש כנגדה ירושלים העליונה. ארץ ישראל התחתונה, כנגדה ארץ ישראל העליונה. לזה התפלל דוד המלך, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. שאלו רבותינו, איך אפשר לאדם להיות בשתי ארצות? איזה תפילה מבקש דוד? אני אתהלך לפני השם בארצות, שתי ארצות של חיים. אלא דוד המלך כל ימיו היה מתפלל שלא יצטרך לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ. תראו כמה חמור שאדם יוצא לחוץ לארץ. זה מראה על מסכן, נשמה נמוכה מאוד. זה מראה על מיעוט אור. זה על סילוק השכינה. וגלות השכינה הזה. אז אמר דוד, ריבונו של עולם, יהי רצון שאני אשאר פה בארץ, כי כל מי שמתהלך פה, מתהלך שם למעלה. מתהלך לפני השם, בארצות החיים. ואין ארץ חיים אלא כאן. ואיפה ראינו שכאן זה ארץ החיים? שהגמרא בכתובות אומרת, שלעתיד לבוא שתהיה תחיית המתים, איפה הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים? כאן בירושלים. וכל המתים שהיו בחוץ על הארץ, הצדיקים שקבורים שם, יצטרכו להתגלגל במחילות מתחת לאדמה, ויעברו עד שיבואו ויקבלו את נשמתם פה. והגמרא שואלת, למה לא יחיו שם ויבואו? שיבה הגמרא שאם יחיו שם זה לא חיים, הם ימותו בחזרה. כיוון שנתינת נשמה בחוץ לארץ, יש לה הפסק. אבל נשמה שתיכנס באמת פה בארץ ישראל, יש לה קיום נצחי. אז פה ראינו שארץ ישראל היא בעלת קיום נצחי. איך נגדה? גם כן עוד יותר זה ירושלים. ועוד יותר מקום המקדש. מכון לשבתך. מכוון. המקום של המושב של הקדוש ברוך הוא למעלה כנגד המזבח של מטה. אומר הזוהר, ומה יהיה עכשיו שאין לנו בית מקדש? עכשיו בעוונותינו, לא נבנה את המקדש, אין לנו. אומר זה שיש לנו בתי כנסיות, הספסל ההוא ריק היום, ברוך השם. אני בשבילם הכנתי את השיעור הזה. וזה שיש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות, תקליט להם את זה, אין דבר. שיש בתי כנסת ובתי מדרש ששם שורה שכינה ושם הקדוש ברוך הוא נמצא ושם הוא תמיד מחילה אסור להפנות גב להיכל מחילה יש הלכות ותקחו את הבקבוקים איפה הוא? זה שר המשקים היום לא בא אז מישהו שיקח את הבקבוקים לשם כי זה נהיה פה כמו קיוסק אנשים באים לשתות וללכת, זה לא כבוד בית הכנסת. אנחנו היום מדברים בקדושת בית הכנסת. לך תיקח את הבקבוקים משם, עושה, יהיה לך מצווה. אני אהיה שכן שלך בגן עדן. נו, תקחו את הבקבוקים מפה. רק חסר ערק ושיבס לא הביאו היום, שחו. שם ישמו. כן, אז זה מכוון כנגד למעלה. ואיפה ראינו גם מנורה? כתוב בתורה, קראנו לפני כמה שבתות, ועלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה מול פני המנורה? מול פני המנורה של מעלה, יש למעלה המנורה של אש, ולמטה פה הייתה מנורה של זהב. או-הו. כי לא עזב חסדו ואמיתו. אז למעלה יש, לשון הרע אתה מדבר, למעלה יש מנורה של אש, ופה יש מנורה של זהב, וזה מכוון כנגד זה. כשהיו מדליקים את המנורה פה, הדליקו אותה כנגד המנורה שהייתה למעלה. עכשיו שאין לנו, יש לנו בתי כנסיות שמרחם עלינו, בית הכנסת שהיא מעין בית המקדש, והזוהר אומר שארון הקודש זה מעין בית קודש הקודשים, ששם יש פרוכת, לכן צריך שיהיה פרוכת בארון. היום יש בתי כנסת מודרניים, עושים לך ארון גלוף עץ, זה כל מיני, מה שבא להם בראש, הכל לכבוד עצמם, ואין פרוכת, זה אסור. אין פרוכת, רק בתשעה באב אין פרוכת, ועזרת השם השנה הוא יהיה חג, אז יהיה פרוכת. אבל כשיש עבד לא עליכם, מסרבים את הפרוכת. כך צריך פרוכת שיהיה דוגמת בית המקדש, ועשו אותה לצניעות, כך כותבים הגאונים. בתשובת הגאונים מובא שיש מנהג ישראל קדוש לעשות פרוכת לארון, שזה דוגמת הפרוכת שהייתה בבית המקדש, שנאמר והבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז צריך שיהיה פרוכת. והטבעה שבאמצע בית הכנסת שעליה עומד החזן היא דוגמת המזבח, ששם היה עומד הכהן ומקריב את הקורבן. וכן כתורת, שם היה מזבח הכתורת, היה בפנים, שם היה מקטיר את הכתורת. ולזה אמרה תורה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי מקדש? למה לא אמר ועשו לי משכן? הלא לכאורה, היה משכן. כך הפסוק כך אומר אחר כך. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. לא אמר אלה פקודי המקדש, מקדש העדות. מקדש זה אחר כך שלמה בנה. ובירושלים, בסוף, אז זה עמד 410 שנים. אבל בהתחלה היה משכן, אפילו בשילו היה משכן, בנוב היה משכן. כל אלה היו, עדיין נקרא משכן, בכל 40 שנה שמשה רבנו היה איתם עם ישראל בתוך ארץ ישראל, בתוך המדבר, שזה דוגמת ארץ ישראל היה. שם היה רק משכן, לא היה דבר אחר. אז למה אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? אלא, אומר המדרש, לדורות. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו בימים שלא יהיה משכן. אפילו בימים אלה, בעוונותינו הרבים, שאין לנו בית מקדש. לכן יש פיזור עם הקודש. לכן יש צרות, לכן יש בעוונות הרבים, שנאה גדולה, שנאת חינם, מחלוקות. כולם מתהפכים להיות כיתות כיתות, זה נלחם עם זה וזה נלחם עם זה. וכל אחד אומר שלי התורה, בעוונות הרבים. אז זה בגלל שאין בית מקדש. שהיה בית מקדש, כולם היו באיחוד. כולם היו כעם אחד בגוף אחד. בעוונות הרבים המקדש נחרב. התפזרנו, נהיינו איברים איברים, חלקים חלקים. אז אומר, למה אמר, עשו לי מקדש לדורות, שיבנו בית הכנסת לדורי דורות, שבכל דור, בכל מקום, בכל יישוב, צריך שיהיה שם בית הכנסת, כמו שהרמב״ם עליו השלום כתב בהלכה, שמצווה תעשה על כל אחד מישראל, על כל קהילה וקהילה בישראל, בכל עיר ועיר שיש שם, לעשות להם בית מפואר ומצויר ומחויר ויפה ונאה מכל הבתים, שיהיה מיועד למקום תפילה, ושם יבואו ללמוד תורה, והבית הזה צריך שיהיה יפה מכל הבתים שבעיר, וגבוה מכולם. ככה ההלכה. בעוונות היום לא מתקיים הדבר. אבל צריך להיזהר, להשתדל לעשות כמה שאפשר. חובה, ככה הוא אומר, שכל מקום שיש 10 מישראל, להחזיק בית תפילה וקוראים לו בית הכנסת. והוא נקרא מקדש מעט, כמו שאמר הנביא יחזקאל, יחזקאל התנבא אחרי החורבן, והיא להם למקדש מעט. אם כן, נמצא שבית הכנסת יש לו דין מקדש מעט. לכן הגמרא במסכת בבא מציעה, כמה הזהירה על זה, בדף קוף זין, שהביאה את הפסוקים מפרשת עקב, היה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך וכו'. שאלה הגמרא, מה זה ברוך אתה בעיר, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת? למה? כתב רש"י, וכך כתוב שאר המפרשים, שכשהאדם לפעמים נודד את שנתו בלילה, אז עושה בטל, הוא מתעסק בזה, מתעסק בזה, אבל כשיש לו בית הכנסת ליד ביתו, כל רגע פנוי שיש לו, כל שנייה פנויה, מיד מה הוא עושה? הולך לו לבית הכנסת ויושב שם ומתפלל ולומד תורה. לכן אמר, ברוך אתה העיר. שמה זה בעיר? שהבית שלך יהיה צמוד, קרוב, לבית הכנסת. יש גם כתב עליו השלום רבנו חיים פלאצ'י, שזה אחד הדברים המסוגלים לשמירה של הבית. שאדם יש לו בית הכנסת בצד ביתו, שבזה יהיה שקט, מוגן ושמור. ומחס ושלום, יש לו ליד הבית קולנוע, או איזה בית של גויים, או בית עבודה זרה, מסכן הזה, אוי ואבוי. מי ישמור עליו? מי יגן עליו? שיש בית הכנסת לידו, ובית הכנסת, והוא הולך לשם להתפלל, אז בית הכנסת הזה מגן עליו. ולכן, עם כתב המשנה, שקופים בני העיר זה את זה, לבנות בית הכנסת. יש להם בעיר 10 אנשים, ואין להם בית הכנסת. קמים כמה אנשים ואוספים כסף לבנות בית הכנסת, יכולים לחייב אותם, ולפי הלכה בית דין, אם הוא לא נותן, ויודעים שיש לו, יורדים לנכסיו, מפקיעים את החשבון בנק שלו, ולוקחים משם כסף כדי לבנות בית הכנסת. כי אסור להישאר כהילה בלי בית הכנסת. ככה רשב"א גם כן פסק להלכה, שכמה חמור בית הכנסת. אמנם הוא מביא שם שמקווה טהרה זה קודם, ככה להלכה, אבל בזמנם לא היו צריכים מקוואות, כיוון שהיו נהרות, היו בערות של מים, בורות ממקווה טהורים שהיו יורדים מקשמים, אז היה דבר מצוי, כמעט בכל בית היה מקווה. אבל בעוונותינו היום זה לא כך, היום אנשים מעודנים ואנשים מפונקות, צריך שיהיה מקווה מפואר, אז זה ודאי צריך לדאוג שמקווה זה יהיה הדבר הראשון. אבל אסור לגור מקום שאין בית הכנסת. בפרט אני לא יודע איך עוברים על זה היום, שלפעמים עושים בתי כנסת במקלטים, בכל מיני מקומות, וכמרה מפורשת שמסכת ברכות, אסור להתפלל בבית שאין בו חלונות. מובא כמה מקומות בגמרה. למה חלונות? חלונות שפונות לרקיע, כדי שמדי פעם בשעת התפילה, יסתכל ויראה את השמיים, ועל ידי זה תשרה עליו עול מלכות שמיים. רבנו יונה הביא טעם נוסף. תביא טעם שכיוון שהחלון של בית הכנסת פתוח, יש אוויר צח. הוא אומר שאי אפשר לכוון בתפילה כשאוויר דחוס או שאין אוויר. המוח לא עובד. אבל כאשר יש אוויר טוב, הדעה צלולה. ואז התפילה צריכה לצאת מתוך הלב. צריכים שיהיו גם תנאים סביבתיים של אוויר טוב, ריח נעים, אווירה טובה, מקום נאה, גם בית הכנסת שיהיה יפה. ולא יהיה שם כל מיני מודעות, כל אחד מביא שם איזה סטיקר מדביק, כל אחד מביא איזה מודעה, איזה למנצח בנגינות של לא יודע איפה מצא אותו, ואיזה גניזה בא ותלה אותו, וכל אחד עושה זה. ויש כאלה מדביקים מודעות בתוך בית הכנסת, זה אסור. היה חכם מציון, עליו השלום, הוא אמר פעם לאחד מהתלמידים בישיבה, היה גר, הקיר שלו היה בינו לבית הכנסת. אמר לו, תדע, אותו קיר שיש לך בבית, אתה רוצה לתלות שם תמונה, אתה רוצה להדביק שם ארון, אסור לך לקדוח בקיר הזה, כי הקיר הזה גובל עם הקיר של בית הכנסת. ואם אתה עושה שם חור, אתה עושה חס ושלום נתיצה, זה איסור נתיצה, זה איסור תורה. ונתצתם את מזבחותם, חס ושלום. אז עד כדי כך המון, כל שכן בבית הכנסת עצמו, צריך האדם להיזהר. לפעמים אדם מחליט לתלות לו איזה משהו, בא, דופק שם מסמר. עשה מסמר חור בקיר של בית הכנסת, זה עבר על מעילה, איסור מעילה יש כאן. ונתצתם את מזבחותם. אחרי כמה צריך להיזהר, שאדם לא יעשה דברים שבא לו בראש. או יש כאלה הולכים לכותל המערבי. הוא החליט להדליק שם נר. חלם חלום בלילה. מאיפה כתוב צריך להדליק נר? או הולך לקבר של איזה צדיק. מדליק נר ומפייח את הקיר. וזה את המקום. זה ביזיון. אצלך בבית אתה לא תעשה את זה. תעשה את זה, נראה מה תעשה לך האישה. תשרוף אותך עם הזקן שלך. ביחד. אתה תבוא בכותל המערבי, תפייח אותו, תשים שם, תדליק שם נר. איפה כתוב צריך להדליק נר בכותל המערבי? מי אמר את זה? וזה איסור דאורייתא, כי זה מעילה בהקדש. אותו הדבר הולך לקבר של צדיק, עושה שם מדורה, מדליק שם נרות, מפייח את הקירות שם, הורס את המצבה, מלכלך אותה, מפייח אותה, זה איסור. אתה מבזה את המת, מבזה את הנשמה שנמצאת שם. אחרי האדם צריך שיהיה זהירות, שדבריו יהיו שקולים ומדודים. היום אפילו את מי לשאול גם כמעט אין. צריך לדעת את מי לשאול, אדם שהוא בר דעת, אדם שתמיד חכם, יודע, בקיא בתורה, למד אצל גדולים, שימש גדולים, שיודע גם את הפרטים הקטנים האלה, שהדברים האלה אסורים. זה בעיה. מצבה של מת למשל, התורה זהב כותר, אסור אפילו להישען עליה. אדם לפעמים עייף, הולך לקברי צדיקים, או לא קברי צדיקים, בית קברות סתם, סתם מת, מת יהודי. נשען על הקבר שלו, אסור. כי זה אסור בהנאה. מת אסור בהנאה. המצבה שלו גם כן אסורה בהנאה. אז אסור להישען על המצבה. התירו להניח שם ספרים, כן. וכתבו ספרים, שמותר יהיה לשים ספרים שם, כדי שרוצים ללמוד, לכבוד המת. סידורים, ספרי תהילים וכדומה, זה כן. אבל להישען או להשתמש במצבה, מאיפה זה נהיה מותר? היום כל אחד חושב שהעולם יחקר. מה שרוצה עושה. זה לא נכון? כן. מה? לא שמעתי מהחילה. מה, לא משתתחים. אף אחד היום לא משתתח. אין מי שראוי להשתתח. אז אם כן יוצא איפה שזו, זו בעיה, בהחלט בעיה. לכן צריך להיזהר בזה. אז אני חוזר, כופים לבנות בית הכנסת, שזה דוגמת בניין בית המקדש. כך כתב גם כן הרמב״ם, פסק את ההלכה, כך נפסק בגמרא. והעוד צריך שיהיה גבוה מכל הבתים שבעיר. 12 חלונות יהיו בו. לכל צד וצד. 3 לכל צד. למה? בגלל שהמתפללים יוכלו לראות את הרקיע, כמו שאמרנו, רק הזכרנו לשם רבנו ארי, עליו השלום, שכתב בספר שער המצוות, בפרשת ויתחנן, שיש עניין גדול, שיש חלונות גם בבית, וגם בבית הכנסת, שאוכל לראות בהם את הרקיע, כעצם ההסתכלות לשמיים, מביאה לאדם הכנעה, ועוזרת לו מאוד בהשגת חוכמת התורה ובנטיעת יראת השם. ובפרט אם אדם מסתכל על הרקיע ויצייר שם הוויה מצויר באש אדומה. יוד כ וו כ. ועוד יותר אם זה מנוקד בניקוד יראה. יוד בניקוד חיריק. כ בניקוד שווה. וו בניקוד קמץ. האחרונה בלי ניקוד. אז זה ניקוד יראה, נוטע בליבו יראת שמיים, ונדבקת השכינה הקדושה, חלק אלוה ממעל, בתוך נשמתו ממש, הזוכה לאיזה אורות גדולים, הזה שיש לו חלונות. והביא שם המעשה הידוע, עם נבוכדנצר, קראנו לכם אותו, שנבוכדנצר הרשע, אחרי שישיע, בא דניאל ואמר לו את החלום, שעתיד הוא להיות כלב, ויחיה עם חיות השדה, ויוכל עשר איתם, בשכל של בן אדם יישאר לו, רק מה? מנדעה יגון עליי, יהיה לו השכל, אבל מסכן, חי כמו בהמה. כך היה לו 7 שנים. ובאמצע, אותם 7 שנים, הובא שם בן דניאל, ענה נבוכדנצר, עיניי לשמיה נתלית, הוא מספר שהוא הרים פתאום עיניו לשמיים, ומנדעה יתור עליי, חזר לו השכל למקום, והתחיל לדבר כמו בני אדם. אומר בנוערים מה הסוד, אומר זה תראה, זה הבהמה, זה הבדל בין הבהמה לאדם. הבהמה היא לא מסתכלת לרקיע, היא מסתכלת לארץ. העיניים שלה הולכות קדימה. והיא הולכת על ארבע, אז היא הולכת מקופף. אז היא רואה את האדמה. ואז ממילא לא תקבל שכל, לא יודעת לדבר. בהמה לא יכולה לדבר. היה פעם אחת בהמה דיברה לפרשת השבוע. ויפתח השם את פי האתון, מאז התקשורת והעיתונים מדברים. אבל ככה, בהמה לא יכולה לדבר. בן אדם מדבר. למה בן אדם מדבר? כיוון שהוא הולך בקומה זקופה, הולך על שניים, ועיניו מסתכלות ומביטות לשמיים. אז הוא מדבר. וכאן אומר רבנו ארי, שההסתכלות לשמיים היא תועיל מאוד מאוד להשגת האדם. ולכן מצווה להתפלל בבית הכנסת שיש שם חלונות, כדי שאוכל לראות משם את אור השם יתברך. ועל ידי זה יחול תשרי עליו שכינה. והזוהר הקדוש כותב, למה? בקניסטה דל אלה כבקניסטה דל תתה. יש בית הכנסת העליון. מה זה בית הכנסת העליון? שואל הרמק. מה עושים שם? מה? וכי אתה שמעת בחיים ששם עושים עניין, צדיקים אחר תירתם, קוראים קדיש, בריחו, קריאת התורה, מה יש שם? אומר הרמק עליו השלום, זה הביא דברי הזוהר עצמו, שאמר זה בקנישו לכל צלות הון לישראל, מקום אספת התפילות של עם ישראל. יש למעלה מקום שנקרא בית הכנסת, ויש לו 12 חלונות, 3 לכל צד, ובכל חלון שבט אחד תפילתו עולה משם. ושם לקח רבנו ארי את אותם הדברים שכתב בספרו שער הכוונות בדף נון ד', שם בסוף התפילת צחרית, כתב רבנו ארי שיש 12 שבטים. כל אחד יש לנו נוסח אחד של תפילה. ו12 נוסחאות עוברות דרך 12 חלונות. שם הוא כותב, והתפילה של הספרדים, שהם שבט יהודה, עולה עם כל התפילות של כולם. כלומר, כל עדה שתתפלל, מי שמו בן עדה אחרת, או בן שבט אחר, יבוא, יתפלל עם ספרדים, התפילה שלו ודאי תעלה. אז ואם כן, יש שם 12 חלונות, שהתפילות של כל ישראל מכל העולם, באות משם ועולות לשם דרך אותם חלונות. ועל זה אמר דוד המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אז אם כן, זה ולכן בית הכנסת שלנו, כך פסק מרן. מרן מאיפה הביא את ההלכה הזאת? בבית יוסף הוא כותב בפירוש, מקורו מהזוהר הקדוש. יש איזה 80 מקומות מרן פסק הלכה כמו הזוהר. זה אחד מהם. הביא בשולחן ערוך פסק, שמצווה להתפלל בבית הכנסת שיש שם 12 חלונות. בגמרא שלנו זה לא מוזכר. במדרשים לא, אין שום זכר לעניין הזה. כל היסוד של 12 חלונות שיהיה בבית הכנסת זה מקורו מהזוהר הקדוש. כך אומר הזוהר. והתיבה באמצע בית הכנסת. ושם התפילות של כולם מתאספות דרך התיבה ועולות למעלה. מה יש בתיבה? כתב הרב מעבר יבוק. הוא היה תלמידו המובהק של רבנו הרמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו, שהיה גאון גדול, גאון עולם, קודש קודשים היה הרמה מפנו. הרמה מפנו נחשב לפוסק אחרי מרן. באנשות הרמה מפנו, עוד כמה, הוא יש לו כתבים בלי סוף, למעלה מ-30 חיבורים חיבר. בדרש, במוסר, בקבלה, בלי סוף. מדהים. אז הוא כותב שמה, שבכל בית כנסת שאנחנו מתפללים שם, יש שם 10 מתפללים, יש שם 4 צדדים. יש צד דרום, צד צפון, צד מזרח וצד מערב. וצד דרום, שמה, נקראים אלה האנשים שנשמותיהם מחלקים של מיכאל, ששמה כתוב פני אריה אל הדרום. בצד צפון של בית הכנסת, שמה כל הנשמות האנשים שהם מצד פני שור, שזה המלאך גבריאל. צד מזרח של בית הכנסת, אלה נקראים, אלה שהם פני נשר. זה מצד יעקב אבינו עליו השלום. זה המלאך אוריאל. אגב בצד מערב, הוא מעורב. כל הרוחות שם מתחברות. הוא מערב את הכל, וזה פני אדם שם. ומי זה שמעלה את התפילה? החזן. החזן צריך שירא אלוקים. תמיד חכם, בעל מדרגה, ברכי, לא איזה אחד. שלומיאלי הביאו איזה אחד, מצאו, גרילו אותו, לא יודע מאיפה, או אבא שלו מת, אמא שלו מתה, או תרנגולת שלו נפחה את נשמתה, הוא בא אומר עליה קדיש. ואז בא לבית הכנסת, נהיה לי חזן. מאיפה אתה חזן? אם הוא לא מדקדק עם מצוות, אם אשתו לא הולכת בכיסוי ראש, אם בניו לא גידל אותם לתורה, זה פסול מלהיות חזן. זה לא נעלה ולא כלום. וזוהר הקדוש אומר, וואי, לאינון דסמיכין עלה. אוי לציבור שתלויים באיש הזה. שהוא עולה להיות שליח ציבור. מרן החידה כותב פירוש, פחות אל תדבר. מרן החידה כותב בברכי יוסף עליו השלום, שאם הוא יודע, יותר טוב שיתפלל בבית, מאשר יתפלל במקום שיש שם חזן כזה. לכן הוא כותב בברכי יוסף, בהלכות בית הכנסת, שמי שיודע שיבוא לבית הכנסת והוא ידבר שם, חובה עליו להישאר בבית ולהתפלל שם, ואן יבוא לבית הכנסת. זו ההלכה הזאת, כל הפוסקים כתבו אותה. דבר ידוע. גם הרב שלמי ציבור. ועוד, כולם כתבו את אותו, זה עלייה רבה, שלמי ציבור, כולם כתבו. אסור לדבר בבית הכנסת. בית הכנסת זה מקום של תפילה. וגם הרמב״ם כותב, אסור לדבר בבית הכנסת, ואפילו שלא בשעת התפילה, ולא להתפלל בשעת התפילה, ואפילו שלא בבית הכנסת. עכשיו גם אם לפעמים מתאספים איזה מניין באיזה בית, או באיזה חצר, או בחניון, להתפלל שם, בשעת התפילה אסור להתדבר. אחרי התפילה אתה רוצה לדבר, יש צורך לדבר. אבל בבית הכנסת, גם שלא בשעת התפילה, אסור לדבר. רוצה לדבר, ירמוז לו שיוצא החוצה. ואמרו עליו רבנו הארי, מי זה אמר עליו? העיד עליו תלמידו, רבנו חיים ויטל, בספרו שער הכוונות. כותב שמימיו לא אמר אפילו שיחה מוסרית ולא הוכיח. אף אחד מהחברים בבית הכנסת. היה מוכיח אותם רק בחוץ. למה? היה יודע שאם יוכיח אותו, שם יבוא יגרר לידי שיחה בטלה. כנשאר הוא יתחיל לענות, ספר הייתי בשוק, הוא יגיד, אני התעקפתי, הייתי צריך לקנות זה. יהיו חברו, שמה קנית את זה? יותר זול, חכה, שבוע הבא, פסיכי, שבוע הבא יש זהו, יש מבצע. הוא יגיד, לא איזה מבצע, ויתחילו לדבר, אתה מבין איך נגררה שיחה? בקלות אפשר לבוא לידי שיחה, ואז היצר הרע יש לו אלף ואחד דרכים איך להכשיל את האדם בעבירה, ולכן רבנו הרי היה נמנע. אז מכאן תראה כמה מעלתה של הקדושה של בית הכנסת היא חשובה. והרב בנורת המאור ויצחק אל נקווה, זה הרגו אותו עם מחשמם הספרדים הארורים. הוא נרצח על קידוש השם, השם יקום דמו. יש שני מנורת המאור. מנורת המאור שאנחנו רגילים בו זה שרבי יצחק אבוהב. היה בדור שלפני מרן רבי יוסף קארו. ולפניו היה קדמון, היה בספרד, רבי יוסף אל נקווה. רבי יוסף אל נקווה, אחר כך קראו לזה אנקווה. אל נקווה, זה כך שמו. הוא, תפסו אותו והרגו אותו, רצחו אותו הספרדים. מה שמה? כתב שלושה כרכים, שלושה חלקים של מנורת המאור. שם הוא כתב שכל שמי שמשתדל לעשות כן, שבית הכנסת יהיה בנוי בית כנסת כמו ההלכה, 12 חלונות, והוא שומר את עצמו, מתפלל שם בקדושה ובטהרה, במורה וביראה. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בבית אלוהים נהלך ברגש. נכנס לבית הכנסת באימה וביראה, זה זוכה שנשמתו אחר מותו תיכנס לירושלים של מעלה. ומי שלא היה נזהר בבית הכנסת, לא ייכנס ירושלים של מעלה. אתה יודע מה זה? דוד המלך עליו השלום. לא אמר, שמחתי בו, אומרים לי בית אדוני נלך. אחר כך אמר שם בהמשך שיר המעלות, נבוא אל המשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. אם אבוא אל מקדש האל, אבוא לאחר, אבינה לאחריתם. מה הוא מדבר שם? דוד המלך נדר, אשר נשבע לאדוני, נדר לאביר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, אם העלה על ערש יצועי, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. הוא נדר נדר גדול לקדוש ברוך הוא, שהוא יבנה את בית המקדש. וחיפש את המקום המתאים לבניין בית המקדש. גמרא אומרת שהמקום לא היה ידוע. עד שבא שמואל הרמתי, שמואל הנביא עליו השלום, הוא ובית דינו, וחיפשו איפה זה המקום של בית המקדש. אמרו, כתוב, בין כתפיו שכן. ובנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבית החלב, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. באו, אמרו, זה ירושלים. התחילו את ירושלים, באו בהתחלה למן נפתוח, זה אזור נפתח של היום, רוממה. אמרו, זה הנה, זה מקום גבוה. נבנה פה את בית המקדש. אמר להם שמואל, לא, זה גבוה מדי. אמרו, למה לא? אבל כתוב בין כתפיו, לא הראש, זה כמו ראש. צריך מקום לרדת קצת בגובה. המשיכו ללכת עד שהגיעו להר הבית. והר הבית לא היה כמו היום, שהוא שפל, שהוא נמוך. טבעו בארץ שעריה מאז החורבן בעוונות הרבים, איפה אנחנו? אז היה הר הבית גבוה, נישא מגבעות, והיה ביום ההוא, נכון יהיה הר בית השם, גבוה מכל ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, ועתיד לבוא יהיה הכל בנוי, יפה, נאה. אז הם הגיעו לשם, אמרו, זה המקום. הצביעו על המקום, סימנו אותו. אחר כך, שהיה אותה מגפה, לא תקום פעמיים צרה, וזה בזמן דוד המלך, והמלאך המשחית היה הורג, והיו נופלים מישראל, העוונות הרבים, כמה נפלו, עד שדוד המלך היה מתפלל והקריב קורבן, בא להתפלל, והנה ראה את מלאך השם בחרבו, שלופה בידו, נטויה על ירושלים. הוא ראה עין בעין את המלאך, וצעק, אמר, אמור למלאך המשחית, הרף! ועצר המלאך. איפה זה היה? בהר הבית. זה היה גורן. שדה שהיו זורעים אותך, חיטים. למי הייתה שייכת? לערבנה היבוסי, מלך יבוס. יבוס זה למטה סילואן. שם זה היה יבוס. והמלך שלהם הוא ערבנה היבוסי. הוא היה לו שם את האדמה הזאת. בא דוד, אמר לו, תן לי את האדמה. אמר, קח אותה המתנה. אמר לו, לא, כי קנו אקנה ממך במחיר מלא. תראה, בסוף ספר מלכים, שם, בסוף ספר שמואל, הוא מתאר שם בדיוק, ואז משלם לו כסף מלא, וקונה את זה ממנו. כך גם בדברי הימים, זה חוזר על עצמו עוד פעם בדברי הימים. ואלה שלוש מקומות שאין אומות העולם יכולים למנות את ישראל, הכוונה לצער את ישראל ולומר להם שגזולים הם בידכם. קנינו אותם בכסף מלא, מערת המכפלה, קבר יוסף, ובמקום המקדש. זה דוד המלך קנה אותו. קנה אותו, את הכל נתן הרבנה המלך למלך. ויאמר השם אלוהיך ירצך. הוא לקח את הבית הזה ובנה שם. בא לבנות, בא אליו נתן הנביא. אמר לו, עצור, סטופ. אתה לא בונה. אז הוא הכין אבנים, הכין הכל. וסכן דוד המלך נפטר, אומרת הגמרא, אחרי שנפטר היו עצמותיו מגולגלות בארון. לא ניתן לקבורה, לא נכנס לירושלים. רוצה להיכנס לירושלים העליונה. אמרו לו, לא, אתה נדרת, שאתה בונה את בית המקדש, את המקדש לא נבנה, אתה לא תיכנס. ואז, עד שבא שלמה בנו, היה בגיל 12, מלך ועבד קשה 7 שנים, לא נתן שינה לעיניו, ידע שלמה את הסוד הזה. ומה היה עושה שלמה? היה לוקח את מיטתו, ושם אותה שם, ליד את בית המקדש. לפקח על הפועלים, לפקח על האדריכלים, על המנהלים, שלא כל יום יגידו לו איזה תירוצים, חסר מלט, והיום לא היה מים, ואתמול היה הפסקת חשמל, והיום ההוא היה לו יום הולדת, וכל יום יש להם איזה תירוץ. כדי שיעבדו, כמו הרכבת הקלה, לא ראית? כמה היא נמשכה הקלה, ככה, אז הכבדה, וואי וואי, על אחת כמה וכמה. אז הוא אמר להם, אין חוכמות, אני רוצה בית המקדש בנוי. 7 שנים עסק בבניין, ובנה אותו. ביום שנתמלה בניין, לא תכננו כלום, הכל. נגמר ביום ח' בתשרי, 8 לחודש תשרי. ועשה השמחה, כמו שכתוב בספר מלכים, תפתח פרק ו' ותראה שם. 7 ימים משתה אכלו ישראל ושתו, ועשה שמחה גדולה. באותו יום שהכניס את הספר תורה לארון, אמר 24 רננות ולא נענה. התחיל את התהילים מההתחלה, אשרי האיש, עד שהגיע למזמור של יום ראשון, לדוד, מזמור לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבה, כי הוא על ימים מסעדה, שאו שערים ראשיכם, והנה שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מיד נפתחו הארון. ואמר זוכרה לדוד עבדך, אל תשב בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך. ואז נפתחו הארון, וראו את דוד המלך יורד מלמעלה במיטה שלו שוכב, וצוחק, שמח. באותה שעה נהפכו פניהם של שונאיו של דוד, כסולי כדרענו היום פחם פחם פחם. ומה זה אומר הזוהר? שבאותה שעה דוד נכנס לירושלים העליונה. עד אותו רגע לא היה לו רשות להיכנס שם. אנחנו יכולים לתאר מי זה דוד, הוא רגל רביעית של המרכבה. שומרה נפשי כחסיד אני, עושה עבדך אתה אלוהי. העד שבנה שלמה בית המקדש, וחנך אותו, והכניס את הספר תורה לארון, דוד המלך למעלה נותנים לו רשות להיכנס לבית המקדש העליון. כי זה יותר משבע, אולי 9 שנים. ואז מכאן רואים כמה מעלת המקדש היא גדולה. אומר הזוהר פרשת בחוקותיי, דבר נורא והיום. אומר, למה בית הכנסת שלנו נקרא מקדש מעט? כי כך הפסוק אומר, זה לא איזה מישהו המציא איזה סיסמה. וחזקאל הנביא אומר בשם השם, והיה להם למקדש מעט. למה זה נקרא מקדש מעט? אומר, בשעה שנחרב את המקדש התפזרו אבניו בכל המקומות בעולם, לרסיסים. ובכל מקום שנפל רסיס מהאבן של בית המקדש, שם נבנה בית הכנסת. ולכן את הכנסת יקרא מקדש מעט, שיש בו איזה אבן קטנה של בית המקדש. מכאן אתה רואה כמה מעלתה גדולה. והרב ברכי יוסף כותב, ויזהרו שלא יבנו בית הכנסת על ידי גוי. שומע משה? אל תביא גוי לבנות בית הכנסת. ולא פחות, הוא אומר, את ההיכל לא יבנה גוי. תראה מה זה. כן. אתה תהיה עוד מעט שר הבנאים, ותהרו, תשחט את כולם, ותביא יהודים שיבנו. אז אומר, לכן, אומר, לפחות את בניין ההיכל, כך אומר הרב חידאי, לא יכול לקום בית הכנסת, במקום ששם כל האומנים הם גויים, אז ארון הקודש לא ייתנו אותו לגוי שיבנה אותו. ואפילו שאמר, אין שליחות לגוי, לא ייתנו, ולכאורה זה מותר, אבל כיוון שקדושת בית הכנסת היא חמורה מאוד, כעיקרה מדרבנן, יש אומרים, קדושתה מדאורייתא, ככה חמור. אז קדושה בית הכנסת דאורייתא, צריך להיזהר. ולכן, מה כתוב בהלכה בשולחן ערוך? סימן קוף נון א', קנה, קוף נון א', מה אומר שם מרן בשולחן ערוך? בתי כנסיות ובתי מדרשות אין אוכלים ואין שותים בהם ואין נוהגים בהם קלות ראש ואסור לשיח בהם שיחה בטלה. וגם בתלמידי החכמים שלומדים תורה מותרים לשתות מדוחק. זאת אומרת, אם הוא מתייבש לו הגרון והוא לא יכול לדבר, אז יתירו לו לשתות. וכן אם הוא יושב כל היום בבית הכנסת ובית המדרש ולומד, ונהיה רעב, אז אם הוא ילך לאכול, יהיה ביטול תורה. אם הוא נח בצהריים, מה פתאום? מי יתיר לו לאכול שם? עכשיו יש אברכי כוללים, נשארים בצהריים, אסור להם לאכול שם. למה? כי עד בשעת הצהריים הם לא לומדים. הם יושבים בטלים, הם נחים, שוכב לו על השפה. אז הוא חבר על הספה, וגם יודע, יש כאלה שאכלו כל היום. יש עוגות מזרחיות, שאל את מוישה, מה הולך שם? כל מיני שתייה, כל מיני מעדנים, אבטיחים, כל אחד מביא כל יום איזה משהו, אז כל הזמן אוכלים. אחר אמר הרמב״ם, דומים להבדיל מחוץ מקוותכם לעכברים, כל הזמן מקרסמים. אז הוא אומר, זה לא מדובר בזה, אלא אחד זה מסכן, השם למד תורה. 6 שעות, 7 שעות, הקבע שלו ריקה, רעב. מה זה התירו לו מדוחה, גם לא בבית הכנסת, יצא החוצה. עכשיו על אחת כמה וכמה אלה, אל תלמדו מהם, הם באים מהבוקר לכולל, לא כולם חס ושלום, יש צדיקים. בא על הבוקר, מסדר את הגמרא שלו, מכוון את המזגן, בודק את השעון, הולך חותם את השם שלו בכרטיס, יושב פה, יושב שם, אחר כך הולך, נוטל ידיים, מתחיל לאכול, שעה לוקח לו ארוחת בוקר. וזה אסור, ודאי אסור, הוא בא מראש בשביל לאכול. זה אסור לעשות את זה. את הכנסת זה לא מקום של אכילה, גם את הכנסת לא מקום של שתייה. התירו, משוחן ארוך ופירוש, ותלמידי החכמים מדוחק. כמו אומר, בדוחק הכוונה בשעת הדחק. אבל אם יש לו מקום אחר, יש לו יושבת בחצר, או מאחורי הפרגוד, או באיזה מקום, בעזרת נשים, שאין שם נשים, זה משהו אחר, ונעשה, נהיה כמו אישה באותה שעה. דינו כדין אישה. שצריך לאכול. שדה חמד כותב, היה בזמנם בטורקיה בעיקר, היה מחנה אחת ידועה, שכולם שואפים טבק. הם כל הסיגריות של היום. לא יכולים בלי זה. למה שואפים טבק? הוא כותב על זה שזה איסור חמור לחלק טבק בבית הכנסת. כמה שבאים לידי קלוטוס, ואחד מכבד את השני. אומר, מה יעשה מי שרגיל? יש אנשים שרגילים להריח טבק, והוא לא יכול בלי זה. אז בשלו הוא יכול להתעלף, יכול למות אפילו. מכור לזה, זה כמו אלה שמכורים לסיגריות, מכורים לקפה, מכורים לשתייה חריפה. אומר, זה שחייב מאוד, ויושבים בית הכנסת כמה שעות, יסתיר בגדימתו, אומר, ייקח את המעיל, יעשה ככה, ויכניס טבק שאף אחד לא יראה. כי אסור לעשות כן בפומבי, כשכולם רואים. אתה כותב אז להחמד על אבא שלו. לכן צריך להיזהר. את הכנסת זה לא מקום של זה. בפרט הוא אומר, היזהרו, לא יכבדו זה את זה. אחד מכבד את השני בערכת טבק, והוא יושב וזה. לא, זה לא צודק. מה שאתה עושה, הלו? לא, זה לא צודק. טוב, אין צו את הפריע, כל פעם. עזרת נשים, קדושתה פחותה מקדושת בית הכנסת. אבל יש בה קדושה. דווקא מינה שאסור לעשות בה ענייני חול, אבל דברים שיש בהם צורך, שיש בהם קצת מצווה, מותר. כגון ענייני הקהל, או שאר עניינים, מותר לעשות שם בעזרת נשים. ולמה? כיוון שסוף סוף זה באוויר של בית הכנסת. אבל זה מקום מיוחד לתפילה לנשים. זה לא מיוחד לגברים. אבל יש דווקא מינה גדול בהלכה הזאת. שלפעמים בית הכנסת הוא רחב ידיים, והעזרת נשים קטנה, ורוצים להרחיב אותה על חשבון בית הכנסת, זה ודאי אסור. אחרי צריך להיזהר בזה. לכן כל חלל מהחלל של בית הכנסת, אסור לקחת אותו ולעשות ממנו תשמיש של חול. אז אמרתי לך, רק לצורך מצווה. מי שהוא לומד תורה והציבור, או שהציבור צריכים לו, ואם הוא לא ישן, הוא לא יוכל ללמוד, ואין לו מקום אחר ללכת, אז זה בדוחק, הוא אמר לך, מרן אמר בדוחק, זה מותר בדוחק, אבל לא יותר מזה. לכן צריך להיזהר, ועוד, ספר חסידים כותב, ידוע ומפורסם, כותב שלא, זה בסימן תשנ"ט, אומר, לא יהיה הגויים, לא יחריבו בתי כנסת של יהודים. לכן קברי יהודים לא יחללו אותם, מה שאתה רואה עכשיו הרשעים האלה, חברת אלקטרה וכל שאר הרשעים, אלה כולם ערב רב, אלה לא נשמות של יהודים. אז זוהר הפירוש כותב עליהם. כל הרשעים האלה יבואו בדור האחרון, סימנם, יש להם חמישה סימנים. סימנם נגע רע. כך אומר רבי שמעון בספר בראשית, דף כף ה', כותב נגע רע, הם נפילים, גיבורים, רפאים, אחר כך רע, רשעים, עמלקים. העמלקים הם הכי גרועים מכולם, ואלה יבואו בדור האחרון וישלטו על ישראל. ולא חייב שהם יהיו כופרים, לא. שלהם הם תפילין, הוא אומר, ולובשים ציצית, ולובשים תפילין של ראשי ושל רבנותם, ולוקחים ספר תורה הכי מהודר, שביין עטרה על רשאיור, כי רוצים לו כתר של זהב לספר תורה. וכל זה לא לכבוד השם יתברך, אלא לכבוד עצמם לעשות להם שם. לכו ונבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה. עכשיו איך אתה רואה שהם הורסים בתי כברות? למה הקדוש ברוך הוא לא מכה אותם? איך זה קורה? איך הם הורסים בתי כנסת? תראה, חריבו בתי כנסת, הנה בגוש כתיף, כמה נחרבו? בעוד מקומות, כמה נחרבים בתי כנסת? פה בשכונה, כמה בתי כנסת החריבו? הנה, יש להם הקדש, איזה הקדש? רשעים יושבים שם. הוועד של הבוחרים לא מתביישים, בובשה תכסה פניהם. רעים וחטאים היו צריה לראש. אנחנו לקחו את כל ההקדשות של השכונה הזאת, כל השכונה הזאת, כל האדמות שלהם קודש. וכתוב עליהם לא ימחר ולא ייגאל. זה לעולם בעד. אי אפשר להפקיע את הקדושה שלהם. הם הלכו ומחרו ועשו מזה ספסרות. פשוט, ספסרים. עולם תחתון. כל נכסי הנדלן הלכו בשביל והתעשרו וחלקו ביניהם. כספים ואדמות ונתחים. זה אשמור לי ואשמור לך והכל מותר. היום אין. חוצפה, יסגה והכל זה. אז החריבו בתי כנסת. איך נחרב בית הכנסת? אומר ספר חסידים, לא יחרב את הכנסת, ולא יחריבו גויים בית הקברות, עד שישראל יבזו אותם בעצמה. שאנחנו לא נהגים כבוד בבית הכנסת, גורמים לו שאחר כך חס ושלום יחרה. שלא נוהגים כבוד בבית הקברות. בית הקברות זה גם כן אחד הצרות שיש לנו היום. תיקח מחילה, תיקח את הבקבוקים מפה, אנחנו הוצאנו אותם. תעביר אותם שם אחורה. שלא יראה שבית הכנסת זה קיוסק. אז כתוב שם בפירוש, בית קברות אסור לאכול שם, אסור לשתות שם, אסור לשוחח שם שום שיחה. אפילו ללמוד תורה אסור, מה שהתירו לקרוא תהילים או משניות, שזה לכבוד המת. אבל מה שלא לכבוד המת, אסור לי לעשות. שעשות סיום, יש כאלה אינן דעת, עושה סיום משניות, סיום מסכת, על הקבר. איפה הם בשיגעון הזה? מאיפה המצאת את זה? תעשה סיום בבית שלך, תעשה סיום בבית הכנסת. אבל פה באים לקרוא, ללמוד, לעילו נשמת המת. הרשל, אפילו קדיש, אסר לומר בבית הקברות, משום לועג לרש. והיה מתרחק 400 מהקבר ואומר, כך הביא אותו המגן אברהם. אבל להנחה אנחנו לא מקפידים בזה, מדוע? כיוון שאני אומר את הקדיש לכבודו של המת. והכל יודעים שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים בבית הקברות, זה לכבוד המת. אבל לאכול בבית הקברות, להכניס אוכל, או להביא סירים של אורז ובשר, וכל מיני שגעונות כאלה, וקורא לזה סעודת מצווה, ואוכלים ברחוב, הרי זה דומה לכלב. מי שאוכל בחוץ, זה פסול לעדות. לא יכול להיות חזן, בושה וחרפה. תראה לאן ירדנו, ירדנו מטה. ועם ערק, מביאים משקאות חריפים, בירה. אל תביאו ראייה מהדור שלנו בכלל. בכלל, הדור שלנו הכל שותקים. נותנים הכל לעשות, כל אחד איש, העקום בעיניו יעשה. בעוונות הרבים. וזה בית קברות, זה אסור. לכן הוא אומר ספר חסידים, אם ראית גויים או רשעים הרסו בית קברות, מפני שיהודים לא נהגו שם כבוד. וכן בית הכנסת, ראית שהחריבו אותו כיוון שלא נהגו שם כבוד. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, שלא להיות הוא הגורם. מאיפה המקור שלו? גמרא ביבמות. גמרא במסכת יבמות מעריכה שם בדף צד יבב. גמרא מתארת שם, שהיו שני תלמידי חכמים, לא אזכיר את שמם, היו בבית הכנסת בטבריה. למדו שם, והתווכחו ביניהם לגבי נגר שיש בו גלוסטרה. נגר זה בריח. בריח ששמים לדלת. ויש לו גלוסטרה בראש שלו, יש כמין עיגול, שזה עווה, כדי שהבריח ירד עד הגלוסטרה הזו, ודרך הגלוסטרה בבוקר יהיה אפשר למשוך את הבריח, לפתוח את הדלת. אז זה השאלה, הוא היה מתנתק לגמרי. עכשיו בשבת הרי אסור לבנות, לסתור ולבנות. לפרט דבר שמחובר לקרקע. יש שם בניין, ואין בניין וסתירה בכלים, אבל יש בניין וסתירה בקרקע. כל דבר המחובר לקרקע, גם כן, יש בו בניין וסתירה. שם היה ויכוח. האם מותר ביום שבת להוציא את הבריח הזה ולהחזיר אותו, או אסור? וכן להכניס ולהוציא. האם מותר או לא? התפתחו, אחד מתיר, אחד אוסר. והיה להם ספר תורה בידם, אז לא היה ספרים. כל התורה שבעל פה, הכל בעל פה. איך היו לומדים? מתוך חומש. לוקחים ספר תורה, קוראים פסוק ודקדקים בו. הוא אומר לו, לא, יש פסוק אחר בפרשה אחרת. מגלגל אותו, מסתכל שם, פה כתוב כך, פה כתוב כך. תוך כדי הוויכוח, בלעת הוויכוח, זה מסך את הספר תורה מכאן, זה מסך את הספר תורה מכאן, נקרא הספר תורה. מה נקרא? נקרא תפר. אז זה פסול, הספר תורה שנקרא תפר פסול, צריך לתפור אותו עכשיו. היה שם רבי יוסי, אמר להם, אוי ואבוי לכם מה שעשיתם. אתם כך מזדם בית הכנסת וספר תורה נקרא בו, סופקני אם בית הכנסת הזה יעמוד עוד זמן. ועברו ימים מועטים ובאו הרומאים והחריבו אותו עד היסוד. אז כך הגמרא ביבמות מספר את המעשה הזה בדף צד זין, מכאן אדם ילמד מוסר שלא יהיה הוא הגורם חס ושלום שאיזה מקום, חלילה מקום קדוש שלנו יחרב בגלל איזה דבר שהאדם עושה שם. המערש"א שם כותב שמי שכועס בבית הכנסת דוחק את השכינה משם. זאת אומרת, עד כדי כך צריך להיזהר בבית הכנסת לדבר בנחת, בשקט, ושם הם כעסו. ברגע שהוא כעס עליו, אז הוא משך את ספר תורה בכוח ממנו, תוך הכעס דחק את השכינה, השכינה ברחה משם, באו האויבים והחריבו אותו. זה אין דבר בחינם. חייב להיות איזו סיבה שבגללה זה קורה. אין דבר כזה. אחר כך רבי יוחנן, מורה מספרת עליו, היה תקיף גדול, מתקיפי ערעד ישראל. ראש חכמי ישראל פה בארץ ישראל היה רבי יוחנן. הוא תלמידו של רבנו הקדוש. אחרי שרבנו הקדוש נפטר, היה פה רב, חברו של רבי יוחנן. הוא היה יותר גדול ממנו. רב ורבי יוחנן. הם היו חברים. הרבה פעמים נחלקו בהלכה, אבל היו מכבדים אחד את השני. לימים רב ראה שאין לו כבר יותר מה לעשות פה. עזב והלך, שכן ברגל, הלך עד בבל. הלך עד בבל, גמרא מתארת מה שהיה בדרך, הוא ראה אחר כך תקלים ותמרים יפים. אמר, איזה פירות יפים יש להם, ואלה לא לומדים תורה. תחיל לאכול תמרים. אחד יותר מדי, שכן היה רעב. אחד קילו, שתי קילו תמרים. או לכם, כיבה שלא התקלקלה, והתחיל כל רגע שירותים, שירותים, שירותים. מרעץ כזו רעה. פירות כאלה רעים, והם עוד לומדים תורה. עכשיו אמר הפוך. עכשיו המים היו עולים, כל פעם צריך שירותים. המים של נהר החידקל, היו בשמיים מעלים לו אותם, שיחסו אותו, שלא יתבזה, שלא יתגלה הגוף שלו. שמואל היה יושב ללמוד עם התלמידים שלו, חברו. יושב ללמוד תלמידים, אמר לו מים. רואה, המים עולים, יורדים, עולים, יורדים. יש פה סיבה. ישר ראה ברוח הקודש, שרב הגיע, שלח את תלמידו קרנה, שיקבל אותו, והביא אותו אליו הביתה. שמואל היה רופא, ידע הרפואה שלו, צריך לתת לו איזה סם משלשל, נתן לו, ואמר להם בבני הבית, אל תגלו לו איפה השירותים, כדי שיחזיק מעמד עם התרופה בתוך הקיבה, וככה יתרפא. והוא מסכן, היה נעים, חפש שירותים, איפה השירותים, אחד לא אומר לו, אמר, אוי ואבוי למי שמצער אותי, לא ככה עושים לי, צערים אותי, בגלל שציערו אותו, הגמרא אומרת, כל ימיו של רב שהיה חי, שמואל לא התקיימו לו בנים. לא היה לו ילדים. כשנפטר רב, נולדו לו בנים. אז הוא אפילו התכוון לטובה, התכוון לרפות אותו. ואז כשידע שזה פועל, הוא לקח אותו ביד, הראה לו איפה השירותים והתרפא. הר הרב ושמואל ישבו בבבל והיו לומדים תורה. כשאתה רואה רב ורבי יוחנן, זה בארץ ישראל היה. כשאתה רואה רב ושמואל, זה כבר אחר כך, זו תקופה יותר מאוחרת, זה בבבל. שם הרב היה, נפטר שם. אחרי זה שמואל הספיד אותו, אמר, אזיל גברה דמסתפנה מיני. שהוא היה חי, הייתי מפחד ממנו כל הלכה שהייתי אומר, הייתי דקדק, שלא יקשה עליי מכאן ולא מכאן. עכשיו הלך האיש, הייתי מפחד ממנו. ככה היה בוכה עליו שמואל. כאילו ששמואל היה גדול, ענק בתורה. אבל רב היה נחשב כמו רבו. חבר שלו, אבל יותר גדול ממנו. אז הוא, עליו השלום, רבי יוחנן, היה יושב בארץ ישראל. כל השנים האלה עדיין היה בארץ ישראל. פעם אחד הגיע איזה תייר, מבקר, מבבל לארץ ישראל. אמר לו, איכה שווה בבבל. יש זקנים בבבל. אמר לו, איך יכול להיות שמאריכים ימים? הלא כתוב בפסוק, למה נרבו ימיכם ימי בניכם? על האדמה שנשבע אברהם לאבותיכם, לתת להם. איפה יש אריכות ימים? בארץ ישראל. בבבל יאריכו ימים? איך יכול להיות? אמרו לו, תחיל לחקור, מה הם עושים שם, איזה מנהג טוב יש להם. אמרו לו, מקדמי ומחשכי לבקניסטה. שם נוהגים בבבל לבוא מוקדם, 2:00 לפנות בוקר, 3:00 לפנות בוקר, באים לבית הכנסת, כבר בתי הכנסת מלאים. ובערב, הם לא מיד שנהיה חושך הם הולכים, מחכים עוד קצת. עד שנהיה לילה ודאי, אז הולכים. אמר, היינו דהני עליהו. זה הדבר שגרם להם שיעריכו ימים. אמר, שמה היינו דהני עליהו? מה? אלא בתי כנסת של חוץ לארץ, דינם כדין ארץ ישראל. עכשיו אם אדם נמצא בחוץ לארץ, שסכן, מה יעשה שם? ארץ טמאה. האדמה שלה טמאה, ואנשים שלה טמאים שבטמאים. אתה לא רואה את הגויים ממה שמם, מאיפה יצאו כאלה רשעים, שונאים את ישראל. גרים בארץ טמאה ואוכלים שקצים ורמסים, ונהיים טמאים. ונמאס לך, איפה תברח שם לבית הכנסת? בית הכנסת שבחוץ לארץ, יש לו דין ארץ ישראל. אז אחרי רבי יוחנן היה לו טמאה, איך הם מאריכים ימים? אבל צריך ארץ ישראל, אין להם ארץ ישראל. אמר לו, יש להם בתי כנסת. בתי כנסת של חוץ לארץ, דינם כארץ ישראל. אז בתי כנסת של ארץ ישראל, על אחת כמה וכמה, איזה קדושה נפלאה יש להם. ובשבת קודש, הזוהר פרשת ויקהל, מה שכותב בדף רש ה', אומר, יש שני מלאכים שמלווים את האדם, כל שבת לבית הכנסת. זה אותם מלאכים שאחר כך חוזרים הביתה, ואנחנו אומרים להם שלום עליכם, מלאכי השרת. אומר, ואם יוסף במוריו הפחד, שומרים אותו ומברכים אותו. שמעו מה כותב הזוהר, שם דף ר"ה בויקהל. ואם מדבר בבית הכנסת, אותם המלאכים שמלווים אותו, מניחים שתי ידיהם על ראשו, שני ידיהם על ראשו, ואומרים, וי לפלניה דלת לחולקה בקודשה בריחו. מכריזים את שמו בכל הרקעים, אוי לאיש הזה שאין לו חלק בקדוש ברוך הוא. אז הרב ראשית חוכמה מעתיק את זה, ואומר, שדיבור בבית הכנסת בחול הוא חמור מאוד, אבל בשבת חמור שבעתיים. מדוע? הוא מביא זוהר, שזוהר אומר על הפסוק, הנה זה עומד, אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מי זה? הנה זה, זה הקדוש ברוך הוא, זה אלי וענווהו. אומר אחר כותלנו, בתר כותלם דמערבה דמקדשה, כותל המערבי של בית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, שמתפלל שם התפילה שלו עולה. משגיח מן החלונות, אילן חלונות בבקנישתא. בית הכנסת יש לו חלונות, הקדוש ברוך הוא עומד שם בחלון ושומע את התפילה שלנו. מציץ מן החרקים, זה חרקים שבכותל המערבי, שבין אבן לאבן יש שם חרקים, חורים קטנים. שם איפה היונות מסתתרות, זה מקום השכינה. אז אומר הזוהר עליו השלום, רבי שמעון, שבשבת יש אור שכינה יותר גדול מאיר בבית הכנסת. ואם בשבת מדברים בבית הכנסת, אוי ואבוי מה שעושים. דוחק את רגלי השכינה וגורם לה להסתלק משם. ככתב הרב חידה, גם אמרתי לכם בברכי יוסף, יש את זה גם בספרו פתח עיניים, יש לו שיטה על השס, שם הביא ביבמות, כותב המדבר מוטב לו שלא יבוא ולא יתפלל, כי הרי זה חוטא ומחתי. והביא את דברי הזוהר בפרשת תרומה, הזוהר שם אומר דף קוף למד א', זה גימטריה סמך מן. ומה אומר הזוהר? מן דמשתעה בבקנישתא, מי שמדבר בבית הכנסת. ואילה דאחזה פירודה, גורם שהשטן ייכנס לבית הכנסת. שטן ללא רשות ייכנס. אבל הם מדברים דברי חול, הוא נכנס. ואילה דאחזה פירודה, ואילה דגרה מאמנותה, שגורם שהאמונה בקדוש ברוך הוא נחלשת. ואילה דלת לחולקה באלהה דישראל. שלוש אוי. אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל. ומשיב שמה ואומר, תזדהה אחזה דלת לאלהה ולהשתכח תמן. כאילו אין לו אלוהים. וכאילו חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא פה. כי אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא פה, איך תדבר? עכשיו אם יבוא חכם גדול לפה, או יבוא פה מלך, לא נעיז לזוז, לא נעיז להזיז את השפתיים. נחכה רק שהוא ייתן לנו רשות להגיד משהו. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שהוא נמצא בבית הכנסת, כמה צריך להיזהר שחס ושלום לא יבוא לידי איזה איסור או לידי איזה דבר. הרוקח כותב שידע האדם שהיה מדבר בבית הכנסת צריך לעשות תשובה, ומהי התשובה שלו? יצום 40 יום כל שנה, 40 יום מפוזרים, וכל יום יקבל מלכות. והוא אומר, וישב על הארץ, ויבכה, ויבקש רחמים ממי שהרחמים והסליחות שלו. כך זה אומר, בוא ראה, שהרב נחמן עליו השלום, מורה מספרת שפעה היה לו שדה, ובשדה היה שם תל של עפר, עם אבנים. רצה ליישר את האדמה לבנות שם, לזרוע. השכר פועלים, אמר להם, תורידו את התל הזה, נשתן לכם יומית כך וכך. התחילו להוריד את התל, פתאום יוצא איזה מישהו מהאדמה, צועק, מה אתם עושים? מה אתם מחריבים את הבית שלו? מי אתה? פתאום יוצא משם מת, אומר, אני קבור פה. ככה אומר להם, אלה נבעלו, עזבו את המקושים ואת המעדרים, ברחו, והלכו לרב נחמן, אמרו לו, אנחנו לא רוצים, לא כסף, ולא רוצים לעבוד פה. עזוב אותנו, תנו ללכת. אבל למה? אומר לו, יש איזה מת אחד יצא, אומר, אתם השתגעתם, איזה מת, איזה בטיח זה אדמה שלי, מה מת? הולך רב נחמן ורואה את המת עומד יושב שלו על התל. אומר לו, תגיד, זה אתה בעל האדמה הזאת? אומר לו, בטח, אני פה, מה, מי אתה? אומר לו, הוא מת. אומר, מה אתה עושה? אומר, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה, אני, הוא קבור פה. מה אתה מוריד לי את האדמה מפה? זה הקבר שלו, מאז שהוא מת, כמה מאות שנים. אמר לו, טוב, יש לי שאלה. איך אתה נשארת שלם? תבוא, עכשיו בוא תיכנס אלינו, אם אתה חי. בוא איתנו לבית המדרש, נשמע ממך חידושים, מה למדת, מי היה הרב שלך. תפרש לנו את הגמרא. אומר, אין לי רשות לזוז מכאן. זה המקום שלו, עד שיהיה תחיית המתים. אמר לו, אם ככה, איך נשארת שלם? אמר לו, תגיד לי, אתה למדת תורה? אמר, כן, בטח, אני בית המדרש כעת, קראו לי. אמר, מי שלמד אותך לא שנה לך, ואם שנה לא שילש. לא שמעת פסוק, רוקם עצמות קנאה, מי שיש בו ריקבון עצמותיו, מי שיש בו קנאה עצמותיו מרכיבים. אז אמר לו, ומה זכית? תשמע מה שאמר לו. אמר לו, מימי לא דיברתי דבר חול לא בבית הכנסת, ולא בבית המדרש. לכן זכיתי שהגוף שלי שלם. אומר הרשית חוכמה, מי ששומע את זה, תסמרנה שערות ראשו. על איזה, על מה מדובר, איזה קדושי העליון. יושבים כמו אילמים בתוך בית הכנסת. אומר לכן, להיזהר ושמור בית הכנסת שיהיה נקי. ואשרי האדם אומר שנזהר לנקות את האבק בבית הכנסת. שמה לכלוך, זרקו שמה איזה קליפה, מזיז אותה, שזה נייר לא במקום, אכפת לו, זה בית השם, שלא יהיה מזוהם, שלא יהיה מלוכלך, שיהיה נקי, אומר, וזה יזכה לחיי העולם הבא. כך הוא כותב. שמה אמר רבי יהושע, אמר רב נחמן, כל שיש לו בית הכנסת בעירו, ושומע בו דברי תורה, זוכה לשב בין החכמים לעתיד לבוא. שנאמר, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אפילו תלין, תלין זה שינה. אלא מי שלומד תורה בבית הכנסת ושומע שם דברי תורה ולא מדבר דברים בטלים, זוכה בעולם הבא, מושיבים אותו, אפילו לא ראוי, מושיבים אותו בין הצדיקים. מדוע? כמה שהוא שמר על כבוד בית הכנסת, שמר שם, להתנהג כמו שצריך, וכותב בראשית חוכמה, הנה, זה עכשיו אנחנו צריכים את זה. בערב שבת הזאת, האמריקאים שלחו 12 אוניות מלחמה למפרץ הפרסי. אתם יודעים שאנחנו לא יודעים מה יקרה הערב, מה יקרה מחר, כל יום אנחנו לא יודעים מה קורה. אז כבר כמה אוניות של חיל הים נמצאים שם על יד איראן. ואם חס ושלום פורסת מלחמה, כל ארץ ישראל מכוסה טילים, חס ושלום. אנחנו צריכים להיות, להיזהר. במה אנחנו ננצח אותם? תראה, ראשית חוכמה כותב. הראשית חוכמה כותב על מה שיביא הזוהר. אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישון. אומר, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ילחם בשבילנו? אתם תחרישון ובקנישתא. בבית הכנסת נשמור לא לדבר דברים בטלים, לא יעשו לנו צרות. אומר הראשית חוכמה עליו השלום, שאם ישראל זוכים, ויושבים בשקט בבית הכנסת, הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו, זה נאמר על, זה, על מי שנזהר לא לדבר בבית הכנסת. אז אם הכל כל יעקב מדבר רק דברי תורה בבית הכנסת, ולא דברים בטלים, אז הוא בשעה צרה יזכור את זה וינצל. תראה מה מגן עלינו. שומרים את עצמנו בבית הכנסת. הרב פלא יועץ עליו השלום כותב, יזהר לא יצעק בבית הכנסת, ולא ירים קולו, וגם אם רוצה לקרות לחברו, גם אם רוצה למחות על מי שעושה עבירה, לא יצעק כמו בשוק. ירים את הקול, אבל לא בצעקה. כי יזהר, כי הוא עומד לפני המלך. תראה כמה היו מפחדים, כמה היו זהירים, שלא חס ושלום ילך לאיזה... תראה אליה רבה מה כותב, מה שמובא בספר תנא דבי אליהו. זה מעשה ידוע, זה פרק י' ג' שם המובה, שבזמן שנחרב את המקדש בעוונותינו בית ראשון, והגיעו אחר כך לבבל, והיו שם, היה שם בית הכנסת אחת, שהיו כל הקהל שם, אלפי איש, עומדים ומתפללים. היה חג הסוכות. ואומרים, הלל. שהמנהגם היה, כמו שהתימנים עד היום ככה נוהגים, זה המנהג הקדום. אומר החזן פסוק, הם שומעים ויוצאים את החובה. הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. כולם צועקים, הללויה. יהי שם אדוני מבורך, מעטר עד עולם. הללויה. ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם אדוני. עונים, הללויה. וכך ממשיך עד בסוף, הודו אדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הללויה. אז היה שם איש אחד, היה לו ילדים קטנים, אלה ילדים טיפשים, משובבים, ומצא חן בעיניהם שכל הצעקה, צועקים הללויה, התחילו לקרוא אחריהם, וחס ושלום, במקום להגיד הללויה, היו אומרים חללו, חס ושלום. היה שם איש אחד, צועק על האבא הזה, אומר לו, מה אתה עושה? תגיד לו, אומר, מה אתה רוצה ממנו? תינוק הוא, ישחוק! זה ילד קטן, תשאיר אותו שישחק. לא אומרים לך היום הפדגוגים, אל תלחיץ אותו, הוא ילד קטן. אמר, תינוק הוא ישחק. אמרו, לא עברה שנה ולא שנתיים, עד ששמונה עשרה נפשות מאותה משפחה כולם מתו. 18 נפשות. ולא נשארו אלא שניים. אחד שוטה ואחד רשע. אחד שהשתגע ואחד שיצא לתרבות רעה. וכל ישראל אמרו, הנה ראיתם, זו המשפחה שהבן שלהם צעק בבית הכנסת והפריע, והאבא לא העיר לו, כל המשפחה הלכה לאבדון. זה משהו מפחיד. זה לא פשוט. לגוע בדבר קדוש, כל דבר של קודש, זה לא דבר פשוט של מה בכך. זה אלה הבגץ, אלה הרשעים. שוב, מי מקים אותם? אנחנו החרדים. איך ממנים שופטים? הכנסת ממנה שופטים. בואו לא נהיה תמימים. יש ועדה למינוי שופטים. מי יושב שם? נציגים שלי ושלך. והם בוחרים אותם. והם מחללים כל מה שקדוש לתורה. מי יודע מה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות? הקדוש ברוך הוא סבלן, ערך אפיים. אבל בסוף גובה דילה. צחוק זה? נוגעים באברכי הישיבות. שקלים מה מקבלים? זה 1,000 שקל, הבטחת הכנסה? כמה 10,000 בני ישיבות? קצצים להם את זה. וכי זה משלהם אוכלים? של הקדוש ברוך הוא. זה מהמיסים שאנחנו משלמים. תראה עיניהם צרה בכל דבר של קדושה. ועוד מה? ישבו שבעה אחדים. שבעה, לא שלושה ולא אחד. וכך זה, וכך לאורך כל הדרך, 60 שנה אנחנו ככה, בגלות. עד מתי? יש סוף. כתוב יש יום לאל היום. אין דבר כזה. מי שנוגע בדבר של קודש, חס ושלום, יכול... מי יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. זה דבר של מה בכך. היה הרב מרדכי לבטון, עליו השלום. קודש קודשים. וכמה מצאצאיו יצאו גדעוני עולם, היה רבנו עזרא עתיה מספר עליו, כי הוא גם בן משפחתו. משפחת עתיה הם צאצאים שלו. חם עובדיה עדיה עליו השלום, גם כן מהצאצאים שלו. ומרדכי לבטון היה גאון גדול, בעל משהו מבהיל, מבהיל הרעיון. זה מרדכי עתיה, שיהיה המקובל, זה נין נינו, קרוי על שמו. הוא, רבי מרדכי לבטון, היה חלב, שם תמיד חכם, חכם אמיתי היה, סר נפשו, משמש דוגמה אישית. יום אחד באו לבנות את הכנסת שם, היה מקום קטן, הרחיבו אותו ובנו אותו. בנו אותו, נהיה יותר גבוה מהמסגד שלהם שם, וואו, אלה קנאים הערבים, השיעים והסונים, מה שמה, אלה זה בשחרית וזה בערבית. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. באו אל לאה, זה התחילו לעשות רעש. והוציאו צו לעצור. הלכו למושל של העיר לעצור את בניין בית הכנסת. שר הפנים של סוריה, של אז, לפני 180 שנה. גוי. הוא יודע שאסור להתעסק עם יהודים. הלך למושל, לבית שלו במיוחד. השר בעצמו. יענו הממשלה הפדרלית, הלך למושל המקומי. אמר לו דיר בלק, אל תעסק עם היהודים, אל תתעסק עם בתי הכנסת שלהם. אמר, לא מה פתאום, מה? יש להם מסגד שלהם, המסגד צריך להיות יותר גבוה. אני עצרתי, או לא יבנו, או אם רוצים לבנות, יהיה 2-3 מטר לפחות מתחת למסגד. אמר לו, אל תו כדאי לך. לא כדאי, לא כדאי, באותו לילה ישן ולא קם, עד עכשיו לא קם. וזה בית הכנסת שנקרא בית הכנסת עבוד, זה ידוע. היה רבי עזרתיה מספר לנו שהוא היה ילד התפלל בית הכנסת הזה. כולם היו מראים שם את התקרה כמה גבוהה. אתה רואה, זה בית הכנסת עבוד. אז זה לא פשוט. שמתעסק בדבר קדוש, צריך להיזהר, לא יודע מתי הקדוש ברוך הוא. היה רבי יוסף חיים, גם איתו היה מעשה דומה בבבל שם. היו לומדים מדרש בית זילחה, ושם חום אימים. שם בבגדד, בקיץ 40-45 מעלות. 40 מעלות זה דבר של מה בכך. ויש 45 מעלות. אמר לי מור אבי, שהוא היה ילד, היו יורדים לחידקל 3 פעמים ביום להתרחץ שם כדי להקל את החום. אי אפשר לסבול את החום. אז היו יושבים שם, יושבים על הגג, לומדים ליל שישי, כל הלילה משמר, שם לומדים. חצות הלילה על ארון בבל, וזה שם בבל, והוא עוד יותר בחיות, על ארון בבל, ומנגנים ובוכים ומיילדים. היה שם איזה השייח של העיר, התחיל לצעוק עליהם, אמר להם, תפסיקו וזה, ואם לא, אני תראו מה אני אעשה לכם. היה זורק עליהם אבנים, היה זה. הלכו, אמרו לרבי יוסף חיים, מה נעשה, נבטל את זה? השייח ככה עושה. אמר, לא, תפחדו. מתי אתם יש לכם עוד פעם שיעור? מוצאי שבת. בחצות אנחנו עושים תיקון חצות. אמר, תמשיכו כמנהגכם ואל תשנו כלום. אמר, אבל זה השייח, איים עלינו כל הממשלה, המשטרה, זה המוחברת, וזה בידיים שלו. אמר, לא תפחדו. הלכו, התחילו, זה אמר, קם, צעק, אני אמרתי לכם שלא תהיה זה. אמרתי לכם, אמרתי לכם, המשיך ללכת בגג, נפל לרצפה, ונתרסקו עצמותיו. אז אומר מפה, תראה, זה מי שמתעסק עם דבר קודש, קדוש ברוך הוא, זה יודע את דרכיו. אז הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, צאתנו ובואנו, לחיים טובים.